טוב, שלום, צהריים טובים. אני רוצה להשלים את הפעם הקודמת, אז למי שיש את הדף הזה, אני הסברתי דברים, אבל לא למדנו אותם בתוך. לא. למדנו על רבי עקיבא, אם אתם זוכרות. על זה שברבי עקיבא מתגלה אהבת עצמו. שאלנו, לא שאלנו. התחלנו את זה קצת אחרת, אבל נסכם את הדברים גם במקום אחר. אמרנו שרבי עקיבא מאבד 24,000 תלמידים. וזה טרגדיה אדירה, זה כאב אדיר, שבו רבי עקיבא מוצא יום אחד את מפעל חייו, נעלם, 24,000 תלמידים עוברים מן העולם. ולמה? בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. הלך רבי עקיבא על רבותינו שבדורו, מפני כן היה עולם שמם, שעולם התורה, מאבד 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, לכאורה אין לעולם הזה אין איך להתקדם, איך להתפתח. הלך רבי עקיבא על רבותינו שבדורו, ולימדם תורה, אמר להם, תנו מעשיכם על מעשיהם של ראשונים, ולא טיפלו בכלכלתם. ודרך החמישה תלמידי החכמים האלה, שביניהם רשב"י וחבורתיו, רבי מאיר, אנשים גדולים מאוד, חוזרת תורה לעם ישראל. תהינו קצת איך נוצרת תקומה כזאת, איך אדם גדול, ענק, יכול לאבד אבדה כל כך גדולה ומשמעותית, ולקום ולבנות חדש. ודאי שהיו קולות קטנים, ועלובים אל מול ה-24,000 תלמידים האלה שנעלמו. ודאי יש כאלה שהשימו, ודאי יש כאלה שאמרו שהתורה הזאת שנבנתה קשורה גם לא רק לאנשים שלמדו ונפגעו, אלא גם למלמד בעצמו. ואיך רבי עקיבא מתנוסס, קם, לבנות את התורה מחדש אחרי שבר כל כך גדול. רבי עקיבא, נזכר, לא התחיל ללמוד תורה בגיל 5. כמו כל הסיפורים על עולם הצדיקים, הרב קוק מסופר עליו, נחכה עם הדפים האלה? לא, את הרבי עקיבא כן, רק את החדשים תשמרי, שלא יעבדו לנו עד שבוע הבא, נראה אם נגיע אליהם. רבי עקיבא לא מסופר על הרב קוק שכשהוא היה ישן והייתה נופלת לו הכיפה בלילה, הוא היה מתעורר. טוב, אז מגיל צעיר יש קדושת כזאת, רבי עקיבא למד תורה בגיל 40. עד גיל 40 היה לו התנגדות לתלמידי חכמים. זוכרות, ראינו את זה. ואיך בתוך השבר הזה קם אדם בגיל מאוחר, אחרי מפעל חיים שנבנה, ובונה את הכל מחדש. איך אין התלבטות, אין איך איזה סדק מסוים בתוך העולם הזה של רבי עקיבא. התחקנו אחרי דברי רבי עקיבא בכמה מקומות, וראינו שרבי עקיבא בדברי התורה שלו מעמיד את המקום שהתורה דווקא עוברת דרך אדם. זוכר, דיברנו על רבי שמעון העמסוני, שדורש את כל העיתים שבתורה, ושמגיע לית השם אלוקיך תירא, הוא פורש, כי מה אפשר לרבות כלפי שמיא, ומשם מגיע רבי עקיבא ודורש את לרבות תלמידי חכמים. ולמה רבי שמעון העמסוני לא חשב על זה? כי רבי עקיבא, במילים כאלו אחרות, מדמה בין אנוש לריבונו של עולם. מכניס תלמידי חכמים לשורה הכי הכי פנימית של ריבונו של עולם. ראינו שרבי עקיבא אומר שאדם מגרש את אשתו עם מצא אחרת יפה ממנה. בית הלל בית שמאי עוסקים בהגדרת ערוות הדבר, עם מצא בערוות הדבר. ורבי עקיבא אומר, אם לא מצא חן בעיניו, אם יש באדם איזה מציאות כזאת שהוא לא מוצא קשר בינו לבין אשתו, כבר שמה שיוותר. אם הוא מוצא משהו אחר, משהו שחסר לו, רבי עקיבא בתורה שלו מחפש שוב ושוב ושוב את האדם, את הקשר בין האדם אל הדברים, ותלמידי החכמים לרבות כלפי שמיא, אצל רבי עקיבא זה לא מפחיד. זה מקום צר, אבל התורה עוברת דרך ההסתכלות הזאת. אם יש באדם איזה חיסרון בינו לבין עצמו, בינו לבין אשתו, אז שילך כבר לרבנות. החיסרון זה אומר שאם חיפשת, נכון? אם מצא אחרת אמנה, יפה אמנה, משהו שאתה מחפש, משהו שמתעורר אצלך בלב, איזה חשש משמעותי כזה. עד כדי כך שזה גורם לך לצאת מהבית שלך ולהסתכל לצדדים, אז החיסרון הזה הוא כבר מראה שמשהו כבר לא קיים. וראינו גם על חי אחיך אימך, שאצל רבי עקיבא הכל חי רק כאשר יש אימך. ולכן הוא פוסק ששניים הולכים בדרך, אדם ימות והשני יתקיים. כי אם אין אימך, אז אין חי אחיך. אי אפשר להחיות אף אחד אחר בחיים אם אין חיות אמיתית קשורה אליך. ניקזנו וחיברנו את הדברים האלה למושג אהבת עצמו, לדמות כזאת שמראה בחיים לא רק תובנות של אהבת עצמו, אלא יכולת אמיתית לזהות באדם את הברכה שבו ואת ההגדרה שכל ברכה באשר היא תופיע בחיים של אדם אם היא מכירה בערך האלוקי שנמצא בו. בערך המשמעותי הזה שחשוב זה מתכנס לפסקאות החשובות שראינו ברב קוק. הדברים האלה כתובים פה בעולת ראייה. דיברנו אותם בעל פה, רציתי ללמוד את זה בפנים ולעשות חזרה לדברים. בסדר עד כאן? דברים בסדר? אמר רבי עקיבא שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שיר השירים זה שיר שמבטא את הקשר כמשל בין ישראל לריבונו של עולם, בין הדוד לבין הראיה. הוא שיר שעוסק באוהבים. ורבי עקיבא אומר שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים. השיר הזה כלפי חוץ אפשר להתלבט מה המקום של הקדושה שבו. כי הוא עוסק בקשר שמבטא קשר בשר ודם, קשר חומרי, קשר של איש ואישה. רבי עקיבא לא רק מעריך את השיר הזה, אלא הוא אומר שכל העולם כולו כדאי, כמו היום הזה שניתן בשיר השירים. מסביר הרב, יש אהבה לשם השם יתברך, שהיא מצד הבריאה ועודה. חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש, מצד עצם מעלת הנפש, לאהוב את הטוב הגמור. כשאדם מסתכל על החיים, יש לו שתי אפשרויות לאהוב את מה שהוא רואה. אחד, הקדוש ברוך הוא ברא. אם הקדוש ברוך הוא ברא, כנראה שמסתובב פה משהו טוב. כנראה שהדברים טובים. אני מבין אם זה טוב, אני לא מבין. לא משנה, אני אוהב. אני אפתח איזה אהבה בנפש כלפי הבריאה האלוקית. זה סוג אחד של אהבה. אבל הרב אומר שיש אהבה אחרת. יש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש. יש נפש גדולה כזאת שהיא אוהבת את העולם בגלל שהיא אוהבת את הטוב הגמור. היא מזהה בתוך הבריאה את הטוב האלוקי שנמצא בה. היא לא אוהבת בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא. הוא פה, הוא מסתתר. אני לא יודע להסביר הכל, אני לא יודע לראות הכל, אבל הוא פה. שני האהבות האלה הם אהבות גדולות, אבל יש אהבה שנובעת מעצם הנפש, אהבה לטוב הגמור. מה הכוונה? הרב יסביר את זה. נפתח את זה קצת. כן, אני חושב שהדוגמאות יעזרו יותר להבין את זה. יש אהבה לשם יתברך מצד הבריאה והודה. רואים את הבריאה, רואים את מה שיש בה, רואים את הכישרונות שיש בטבע, שמופיעות בעולם. רואים הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, ולכן אני אוהב את הבריאה, כי יש לה אבא. ויש אהבה אחרת. האדם אוהב את הטוב הגמור. הוא מסוגל לראות בבריאה את הטוב. לא רק בגלל שהבריאה הזאת מקושרת למשהו גדול, הוא אוהב אותה, כי כנראה יש בה איזה משהו גדול. הוא אוהב את הטוב הגמור בגלל שיש פה טוב. והוא בנפש שלו דורש מעצמו לזהות את הטוב הזה. אז עוד שנייה זה יתרחב. ואהבה זאת היא עיקר האהבה. ויקרה מכל האהבה נקלטת מבחינת המציאות. לאהוב, לאהוב משהו באמת, זה להעביר אותו דרך כלי הנפש שלך. לא להאמין שיש פה משהו גדול ולכן אני אוהב. זה לא, זו אהבה שכלית. יש אהבה שכלית שנובעת מתוך אמונה. זה טוב מתוב, כן? אפשר להיות בשני המקומות האלה ולהרגיש מאוד מאוד טוב. אבל אנחנו מדברים פה על מדרגה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. מדרגתו של רבי עקיבא. יש לאהוב משהו בגלל שהוא שייך למשהו גדול. אדם אוהב תורה בגלל שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה בהר סיני. זה נפלא, זה מצוין. מוקיר רבנן, אחים רבנן, מעולה, מצוין. יש אדם שאוהב תורה בגלל שהוא מכיר ערכה של תורה. בגלל שהוא עמל להיפגש עם תורה, בגלל שהוא יודע מה זה תורה. הוא יודע מה תורה בונה בחיים, ולכן הוא אוהב תורה. הוא רואה בתורה את הטוב. הוא לא רק סומך על זה שיש טוב בגלל שזה שייך למשהו גדול. הוא יודע להחזיק באהבה הזאת. האהבה הזאת היא עיקר האהבה, והיא עיקרה מכל האהבה הנקלטת מבחינת המציאות. וכדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. למה שלמה המלך מביא לעולם יצירה כזאת שעוסקת בקשר המפורט, המפורט ביותר בין איש לאישה? ואת זה הוא מדמה כלפי שמיה. למה? הרי האדם ואלוקיו, הם לא מופיעים בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו הדוד והראיה. ודאי לא מביאים בדיוק, האם כל אדם רואה את הקשר בין אדם, בינו לבין אשתו, כקשר בינו לבין אלוקיו. יכול להיות ששלמה המלך אומר שהוא צריך, אבל מדובר פה באיזו מדרגה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד משמעותית. למה שלמה המלך כותב את שיר השירים הללו? רבי עקיבא אומר שכדאי הוא כל העולם ליום הזה שניתן בשיר השירים. זאת אומרת שהעולם קיבל משמעות חדשה ביום ששיר השירים הגיע. למה? כי בלי להבין שהקשר בינך לבין אלוקים בפוטנציאל הוא כמו הקשר האמית שקיים בין איש לאישה, הקשר הבריא שקיים בין איש לאישה, אז המציאות האלוקית היא נמצאת אצלך מרוחקת. היא לא נמצאת קרובה. היא לא אמיתית. הקשר בין אדם לאלוקים הוא קשר שהוא יכול להתבטא במשל כזה של קרבת הלב האמיתית, הבוערת, ממש כמו בני זוג שקשורים זה בזה. ממש, בצורה אמיתית. אדם אוהב את אלוקיו לא רק בגלל שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא גדול, שהוא יודע שיש איזה גודל בחיים שלו, שהוא יודע שיש מציאות אלוקית עליונה, אלא האהבה הזאת היא עצמית, והיא עוברת דרך האדם עצמו. זאת היא עיקר האהבה, ועיקר מכל אהבה נקלטת מבחינת המציאות. מה הכוונה מבחינת המציאות? מבחינת הכללים, המרחבים, אהבה שעוברת דרך האדם עצמו, וכדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. על כן, אין העולם כולו כדאי, כמה שניתן בשיר השירים לישראל. איך מציירים אהבה כזאת? זה מסובך. כשמישהו מכניס את עצמו אל תוך האהבה הגופנית הזאת בין איש לאישה, הוא עלול ליפול למקומות מאוד 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 נמוכים. הוא עלול ליפול למקום של אהבת בשר. הוא עלול ליפול למקום של תאוות. ולכן מסביר הרב שדווקא רבי עקיבא הוא זה שיכול לדרוש מהעולם את האהבה הזאת. הוא זה שיכול לדרוש מהעולם את הקשר הזה, לצייר קשר כזה בין העולם לאלוקים. קשר של קרבה אמיתית, קשר שעובר דרך הנפש, דרך הלב, לא דרך המציאות, דרך הכללים הגדולים שקיימים במציאות, אלא דרך מציאות כזאת שעוברת קרוב, קרוב, קרוב אל האדם. למה? מה יש ברבי עקיבא? יש פה איזה דילוג בתוך הפסקה הזו, פסקה מאוד ארוכה. רב אבל מדבר פה עכשיו על רבי עקיבא. אמנם מי שבעת שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל יוכל להשיב כל ימי הייתי מצטער על המקרה הזה בכל נפשך מתי יבוא לידי והקיימנו. רבי עקיבא נתפס על לימוד תורה, ורבי עקיבא, כמו שאנחנו יודעים, הוא מת על קידוש השם וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. התיאור שמסרקות של ברזל הוא תיאור מאוד 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 קשה, מאוד מאוד נורא, אבל זה לא מוות שמקרב את המוות. זה לא גיליוטינה. זה לא איזה הוצאה להורג שככה, זריזה שקורית ועוברת מן העולם. הציור הזה הוא ציור מורכב, הוא מוות איטי, הוא מוות מייסר. וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, ותלמידיו, חז"ל מתארים שיש איזה שיח בין רבי עקיבא לתלמידים. אומרים לו, רבי עקיבא, אוי ואבוי, אנחנו רואים אותך כך, תוך מציאות כזאתי. מאור ישראל, רבי עקיבא, שהביא לעולם 24,000 תלמידים ואחריהם עוד 5 שמוציאים את העולם מהשממה הרוחנית הזאת, מת על ידי גויים שמחללים שם שמיים כאן עלי אדמות. איזה חילול השם זה? התלמידים מאבדים את הדרך. הקשר בין תלמיד לרב הוא לא קשר רק חזותי. יש לך אצל טכני, אצל מי יש לך ללמוד. שתלמיד רואה רב בצורה אמיתית, הוא רואה את הר סיני. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מופיע כאן בחיים, מבחינתו. תלמיד, רב, משמעותי, לא איזה שיעור אחד פה שם. משהו משמעותי, הקשר בין רב לתלמיד. לראות את הרב נשרק במסרקות של ברזל, זה חילול השם אדיר, זה שבר אמוני. זה דבר שהוא נוגד את כל החיות הזאת שתלמיד מקבל בקשר הזה של תורה. אז התלמידים פונים אל רבי עקיבא ואומרים, רבנו, מה יהיה? איזה חילול השם אדיר. אז מה שרבי עקיבא מביא לעולם ברגעים הללו, זה אמירה כזאת שצריך להבין גם איך היא מנחמת. אמר להם רבי עקיבא, כל ימי חיי חיכיתי, מתי אקיים בכל נפשך? בכל נפשך אפילו מבקש את נפשך. רבי עקיבא במעמד הזה, הוא יודע גם את הרגעים הנוראים האלה, הקשים הללו, את רגעי המיטה שעוברים דרך מצוקה נפשית כל כך כל כך גדולה. דרך איסורים של מוות. רבי עקיבא גם את זה יודע להיכנס לעבודת השם שלו. התלמידים לא יודעים לקלוט את זה. תלמידים לא יודעים להכיל את המציאות הזאת. רבם נרצח למול פניהם, בייסורים אדירים. רבי עקיבא אומר, כל ימי חיי שאלתי, הייתי מצטער על מקרה זה. הוא לא רצה למות. איננו מקדשים את המוות. הייתי מצטער על מקרה זה, זאת אומרת, יש מקרה בתורה. בכל נפשך אפילו לוקח את נפשך. איך אני אקיים אותו? מתי יבוא לידי ויקיימנו? רבי עקיבא מתאווה למסור נפשו על ריבונו של עולם. זה לא חלילה רצון לעבור מהחיים. זה לא איזה בוז כלפי החיים, מתי מסיימים כאן. אלא רבי עקיבא זו נשמה כזאת שמסוגלת לעבוד את אלוקים גם במקומות מאוד 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 צרים. מאוד מאוד דחוקים. גם בהם הנפש היא עוברת איסורים אדירים. רבי עקיבא יודע להיכנס לשם ולומר שהוא פוגש פה מראות אלוקים. פה הוא פוגש את ריבונו של עולם. למה? מאיפה הכישרון הזה? ולהאריך באותה שעה באחד עד שיצא נשמתו. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז זה לא רק אמירה טכנית. זה לא רק שריבונו של עולם, שנשמע, שהעולם ישמע ויגלה שיש אל אחד בשמיים. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זו אמירה שמאמינה שהעולם הזה הוא אחדותי. שכל רגע ורגע בחיים הללו, הרגעים הללו שאחרי הם קשורים למטרה, הם קשורים למהות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אבל הוא הביט בתורה וברא עולם. זאת אומרת שהעולם הזה הוא נולד, תורה קדמה לעולם, זאת אומרת שלעולם הזה יש איזה נשמה פנימית שהוא מבטא, איזה רעיון, איזה מגמה, איזה מהות. תורה קדמה לעולם, זה לא שהעולם נולד, נברא ביום שלישי והתורה ביום ראשון. תורה קדמה לעולם, המהר"ל מסביר, כמו שאבא קודם לבן. אבא קודם לבן בגלל שאבא מיילד את הבן. הוא מביא את העולם הזה למציאות של חיים. ככה תורה, תורה מחיה את העולם הזה. יש בעולם הזה מגמה אחדותית, מראשית ועד אחרית, שאנחנו נדרשים לחיות אותה. נדרשים לחפש אותה, לדרוש אותה בתוך החיים שלנו. ורבי עקיבא ברגעי השבר הנוראים הללו, חילול השם אדיר עלי אדמות, רבי עקיבא מסוגל להגיד, להאריך באחד, לזהות את האחדות האלוקית מופיעה פה, אבל הכל שבור שהוא יאמרו לו התלמידים. אבל אצל רבי עקיבא זה לא שבור. אצל רבי עקיבא בכל נפשך, אפילו מוסרת נפשך, הוא מוכן להגיע לתוך המבואות המסובכים הללו, הוא לא בחר בהם, הוא רצה לחיות. אבל הוא מוכן, אם יש איזו מלכות רשעה כזאת, הוא מוכן ללכת לשם ולתקן דבר גדול במסירות הנפש שלו. רק הוא יוכל לומר שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. לא קל ללכת אל החומר, אל הקשר האינטימי הזה שמתאר שיר השירים בין איש לאישה ולדבר על קדושה. קל להגיד קידוש החומר, קל להגיד את המציאות הזאת שבחומר יש קודש, אבל רק אנשים שבאמת מסוגלים, רק אנשים שמסוגלים להורות תורה לדורות, רק אנשים שבמדרגות החיים שלהם, באמת, באמת המציאות הזאת של הקודש היא נמצאת בתוך הבשר. כל כך בתוך הבשר עד כדי כך, שכשהבשר הזה נסרק, שהבשר הזה נלקח, שהבשר הזה הוא כואב כאבים איומים, רבי עקיבא גם שם מסוגל לראות את אלוקים, רק מתוך המציאות הזאת אפשר לזהות גם בשיר השירים קודש קודשים. יש אנשים שיראו את המציאות החומרית הזאת והתבלבלו לגמרי והגיעו למקומות מסובכים. יש בעולם האקדמיה, אל תקראו, כל מיני מאמרים על שיר השירים, על מה שנכתב ועל מה עבר לכותב בראש. כשאדם מנתח טקסט, רואה בתורה שלנו, בתנ"ך שלנו, איזה טקסט עקר, איזה טקסט כזה שהוא בא להיפגש עם עצמו, אז יוצאים דברים מטורפים מהמפגש עם טקסטים בלי נשמה. אדם מחפש את עצמו בדברים של שלמה המלך. אדם עלול להביא את כל נמיכות הקומה שלו אל כתבי הקודש של אנשים ראשונים כמלאכים. ראשונים כמלאכים, אין הכוונה שאבותינו היו מלאכים עם כנפיים ועם מילה מעל הראש. ראשונים גם מלאכים, הכוונה, מלאך זה אדם שיש לו רגל ישרה. אדם שאין לו לא ימין ולא שמאל. באדם יש תמיד התלבטות. מה לעשות? בבחירה אתה יכול לבחור טוב ואתה יכול לבחור רע. תמיד מתנדנד לכאן או לכאן. ובכל בחירה בחיים שלנו אנחנו תמיד נשאל האם ריבונו של עולם נמצא כאן או לא נמצא כאן. מלאכים אין להם בחירה. המציאות הזאת של ריבונו של עולם היא ממלאת את כל החיים שלהם. זה היחס שלנו כלפי ראשונים. ורבי עקיבא חושף את זה. רבי עקיבא מבין מה שלמה הביא לעולם. עד המציאות הזאת של שלמה, הקשר בין אדם לבין אלוקים הוא קשר שקשור למציאות הכללית. הוא לא עובר דרך עצמו. הוא לא עובר דרך אהבת הלב הגדולה הזאת שבוערת בקרבו. ורבי עקיבא אומר, זהו, שיר השירים זה משהו חדש שקיים בחיים של כולנו. הרב כתב ספר, הוא נקרא עקבי הצון. בעקבי הצון יש מאמרים שמיועדים לעם ישראל, לשלב הזה שאנחנו עוברים בין גלות לבין גאולה. הרב מטפל שם בשני גורמים. גורם אחד זה היישוב החדש. היישוב שבונה את הארץ ולא יודע מה זה תורה ולא יודע מה זה מצוות ולא מכיר את בית המדרש. והרב דרך אגב בשפה ממש לא פשוטה דורש מהציבור הזה להבין מה זה תורה. הוא כותב להם כמה וכמה מאמרים, אבל יש כמה מאמרים שלא בנויים אל הציבור החדש שבונה את הארץ, אלא בנויים, המטרה שלהם בנויים כלפי הציבור הישן. מי זה הציבור הישן? בתי המדרש. הציבור הישן זה תלמידי חכמים שנמצאים בירושלים. הרב מסביר להם איזה תורה צריכים, וההסתכלות שלו, מה התורה צריכה לעשות כדי להיקשר לדור החדש. יש לו שם מאמר שנקרא העונג והשמחה. הרב מסביר בתוך העונג והשמחה שתורה צריכה להופיע בעולם מתוך תענוג, מתוך שמחה. הרב מדמה שם את זה לאכילה. שכמו שאדם אוכל, אז הוא אוכל בצורה כזאת שהוא נהנה מהאכילה. שהמציאות הזאת של האוכל היא מאוד 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 קרובה אליו, היא מאוד 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 מדברת אליו. משמעותית לא. יש שם ממש תיאורים קולינריים על הקשר בין אדם לבין האכילה שלו. הרב אומר, כן, גם ברוח צריכה להתעורר התקשרות של תענוג, של שייכות, של חיבור. איך אפשר לדבר על גמרא כמו על איזה ארוחת ערב טובה? איך אפשר לדבר על לימוד תורה בצורה כזאת? הרב מבין שכשאנחנו מגיעים לארץ, תורה חייבת לעבור דרך מקום הרבה יותר קרוב אלינו. בגלות, כל עוד היינו בגלות, המציאות הזאת של התורה החזיקה כמו שהיא, ושהמטרה שלה זה לבנות איזה מצוף למעלה הקשיים של הגלות. זה מה שיגד את כל העם ישראל ביחד. אין אומה בגלות, גם אין תורה בגלות. ציבי לך ציונים. כל המטרה של התורה זה להצביע על איזה מעמד כזה גדול, שיום אחד נחזור לארץ. שיום אחד נחזור אל החיים התקניים שלנו בארץ ישראל. ומה עד אז? עד אז תעשו כמה מצוות, תזכרו שלא תשכחו. כשתגיעו לארץ, לא תתחילו מאפס, לא תתחילו מההתחלה. שיהיה פה איזה משהו משמעותי וגדול וחשוב במפגש שלכם עם ארץ ישראל. ועד אז מה קורה? עד אז אין לו לקדוש ברוך הוא, לדלת אמות של הלכה. כל עניין של ההלכה, של התורה, להופיע בכל מיני הוראות מעשיות חשובות, מהותיות. אבל בלי לשד של חיים. חזרנו לארץ, אומר הרב, צריך לפתח את הקשר הקרוב אל התורה. קשר של חיים, קשר של תענוג, של שמחה, שאדם לומד בגלל שהוא שמח בלימוד הזה. יש לו קשר, קשרי נשמה אל הצדדים הלימודיים הללו. ואם אדם תוקע את הראש בקיר ולא מצליח בלימוד אז שישתדל, ואם הוא לא מצליח שישתדל עוד. ואם הוא לא מצליח אז 5 שנים למד תלמיד ולא ראה ברכה בתלמודו, הוא מודרך על ידי חז"ל להמשיך הלאה, לעשות דברים אחרים. הקדוש ברוך הוא בנה לך נפש אחרת, העולם הזה צריך את הכתפיים שלך במשימות חדשות. וזה לגיטימי לגמרי, יש הרבה משימות בעם ישראל. אבל הקשר המהותי הזה בינך לבין תורה, הוא חייב להיות מתוך נעימות, דרכי הדרכי נועם, נתיבותי השלום. הקשר הזה הוא חייב להיות מתוך נעימות ומתוך שייכות. וזה מה שרבי עקיבא מזהה בשיר השירים. כל העולם יעמוד מהצד ולא יבין את המציאות הזאת. אבל בעם ישראל זה קיים, דיברנו על זה קצת בקשר לרפי דתו זהב שבוע שעבר. מה שבשתי כל כך רוצה לעקור מן העולם, בשתי כל כך רוצה להרוס, שבצל קודשי הקודשים, בקודש הפנימי שבעם ישראל יש כרובים. ובתוך הכרובים יש כמה דעות איך נראים הכרובים הללו, אבל דעה אחת אומרת שאיש ואישה הם הקרובים, והם חבוקים. שבזמן שהקדוש, שהישראל עושים רצונו של מקום, אז כאיש חובק את רעייתו. ככה מסתדרים הקרובים. וברגלים היו ישראל הולכים והיו פותחים להם את הקודש, וכולם היו רואים את החיבוק הזה. החיבוק הזה, זה העלייה לרגלים. המפגש בין אדם לבין אלוקיו, הוא מופיע דרך המציאות הזאת של, של בית, של איש ואישה, במצב הקרוב והאמיתי והבריא הזה. אז זה נמצא על גבי הקרובים. כפורת, על הכפורת של אהרון, כפורת מלשון כפרה, שקיבלנו תורה, עם ישראל ברח אחורה. עם ישראל עמד מרחוק, דבר איתנו אתה, אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, פן עמות. פרחה נשמתם, יש להם מלפחים. הם קיבלו תורה בצורה מאוד מאוד מרוחקת. ולכן התורה הזאת שמופיעה, הלוחות שמופיעים בחיים, הם מביאים מתוך איזה מעטפת כזאת שמחפרת על הריחוק. מה יש במעטפת הזאת שמחפרת על הריחוק? איש ואישה. בית. בצל קודשי הקודשים בעם ישראל, הכלי הכי חשוב, הדבר הכי חשוב שיש לאומה זה בתים. ושיש בית כזה שחי את עצמו בצורה משמעותית ביותר, אין מטרה, אין משימה, אין ברכה שהוא לא יוכל להביא. זה נמצא שם, שהגוי מגיעים להחריב את החלי, להיכנס אל בית קודשי הקודשים, הם מוצאים את הקרובים ככה מחובקים, זה בזה. והזכרנו שהם מתפלים מאוד, אומרים אומה קדושה ואלוקי הקדושים, וזה לה בהיכלה, זה מה שיש לה. ככה מגיעו גם אל שיר השירים. אל המשל הזה שמתאר בצורה כל כך קרובה את הקשר בין איש לאישה. איש בער לא ידע. המציאות הגוית לא יודעת להבין איך מפליאים לעשות. איך קושרים רוחני וגשמי. איך מציאות רוחנית עליונה כל כך מופיעה בקשר בשר. אבל עם ישראל יודע לעשות את זה. ושלמה המלך מצביע על הקשר הזה כקשר שהוא נדרש, שהוא מחייב. ורבי עקיבא אומר שהשיר הזה הוא קודש קודשים. מי שחושב שהוא נמצא בחוץ, אז הוא לא מבין מי זה שלמה המלך. ולשם צריך לשאוף, למציאות כזאת שבה אהבה נולדת, הקשר לאלוקים נולד מתוך כלי הנפש, מתוך לב כזה שבאמת מסוגל לאהוב, זה מטרה. יגיד אדם, אני לא מכיר את הדרך. יגיד אדם, זה דרך ארוכה. יגיד אדם, אני לא חווה, הכל טוב. לא עליך המלאכה לגמור. לאט לאט. אבל זה שאיפה. ורבי עקיבא שותל את השאיפה הזאת. כאן, בחיים שלנו, רבי עקיבא, גם את המציאות הזאת יודע לקדש, יודע לחבר ולעבוד בעבודת אלוקים. ממש כמו שברגעי המיטה שלו, הוא יודע לעשות את אותו דבר. רק הוא יכול לומר שאין כעולם כולו כדאי. למה רק הוא? אמנם כנטוף מים מיני ים, כזיק אחד מלב אש שהדלף השמיים, כאות אחת מספר גדול ורחב ידיים, ידע איש אשר כה רמה נפשו להעריך גם כן את האהבה הפרטית, הטבעית וערכת האור. לזה באנו, למשפטים הללו. אדם גדול כזה, שכל רגע ורגע בחיים שלו זה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. האחדות אלוקית שממלא גם את רגעי הנסיגה והנפילה בחיים, אדם כזה מסוגל להסתכל על אהבה פרטית, פרטית, שהעולם מתרסק איתה, שהעולם נופל בה, רבים חללים מפילה, שהיא לוקחת את העולם למבואות מטונפים, הקשר בין איש ואישה, הוא נכשל בכל צורה שהיא. רוסיה הרבה שנים מנסה לנצח את אוקראינה, מנסה לכבוש אותה. אחד הדברים שגורמים לרוסיה להיכנס ככה עכשיו לאוקראינה בלי להתלבט, זה הילודה השלילית שיש באוקראינה. אוקראינה לפני 10 שנים היה לה צבא של 4 מיליון לוחמים. מדינה ענקית, שטח, אין מה לדמות בינו לבין ישראל. 4 מיליון לוחמים. ב10 שנים האחרונות זה ירד ל1.6 מיליון. דמוגרפיה שלילית, אירופה גובעת. אין כוח לחיים במערב, אין כוח לחיים הללו שנקראים משפחה. ילדים זה שמחה, זה מודה עוברת, רק במקום מיושן כזה, כמו ארץ ישראל, פרימיטיבי, מכירים ערך. המזרח חזק הרבה יותר, המזרח המטורף, המרושע של הדיקטטור פוטין, הוא חזק הרבה יותר אידיאולוגית מהמערב הרקוב הזה. כל הפוסט נכנס לשם ושבר את כל הכלים הרוחניים שמעמידים עם. המערביות היא נגד לאומיות, היא נגד משפחה, היא נגד ילדים, במזרח כל התינופת הזאת לא הגיעה. אז הרשעה משני הצדדים, היא מקבלת איזה לגיטימציה, היא מקבלת איזה תנועה. בקודש הקודשים שלנו יש דוד ורעיה, יש איש ואישה. ומי שיכול להצביע על זה כקודש הקודשים זה דווקא רבי עקיבא. כי מה הוא מסוגל לומר? היו לו אהבה טהורה הטבעית ואהבה לאומית הנאורה ואהבה האלוהית הקדושה ומלאת עוד ארוחות במערכה כמגדל דוד בנוי לתלפיות. רבי עקיבא זו נשמה כזאת שיודעת לחבר בין שלושת האהבות. אהבה לאלוקים, אהבה לאומה ואהבה פרטית. שיר השירים אצל רבי עקיבא הוא קודש קודשים, כי הקשר הטבעי בינך לבין עצמך הוא מסוגל, הוא מסוגל לעורר קשר לשמיים. זה אהבת עצמו. אהבת עצמו חלילה, זה לא לטבוע בתוך עצמך. הרב כתב, ראינו את זה בפסקאות, שאין חיים רוחניים בלי המציאות הזאת של אהבת עצמו. אי אפשר לחיות בלי אהבת עצמו. כוונה, אהבת עצמיותו. אהבת הקודש שמופיע בך, בחשיבות הגדולה הזאת שנמצאת בך. איך רבי עקיבא רואה בשיר כל כך כל כך כלפי חוץ, נראה כביכול חיצוני, רואה קודש קודשים. הוא רואה את הקרובים. הוא רואה את מה שחזל לימדו אותנו. איך שיצאנו לגלות, הקרובים הללו חבוקים. הרי בזמן שעושים רצונם של מקום, הם חבוקים. בגלות לא עשינו רצונם של מקום. רבותינו הסבירו, זה החודש של רבלי, השם יקום דמו. רבותינו הסבירו שהחיבוק הזה שמצאו הגויים שם, בבית קודשי הקודשים, רבלי הסביר שזה היה איזה חיבוק ארוך, אחרון, לפני היציאה לאלפיים שנות גלות. המציאות הייתה שבורה. המציאות הייתה בעייתית, חורבן. אז למה הקרובים חבוקים? הם היו צריכים להיות מרוחקים. למה הגויים פוגשים אותם חבוקים? בגלל ששנייה לפני שיוצאים לשנים כל כך, כל כך, כל כך ארוכות ומרוחקות, הקדוש ברוך הוא מאמין מול העיניים את האהבה האינסופית שיש בינו לבין בניו. ובשביל להסביר איך היא עוברת, היא עוברת דרך המציאות של אהבה פרטית, דרך בתים בישראל, דרך המציאות הזאת שהפרט מסוגל במפגש שלו עם עצמו להתרומם לאהבה אלוקית. זה לא מדרגה פשוטה. נכון, גדולי ישראל ראינו, חלקם ורובם דאגו מאוד מהמדרגה הזאת, מאוד מאוד חששו מפניה. זה מציאות שהיא לכל הדעות משהו שהוא ודאי ודאי עליון, אבל זה מציאות הכרחית. ככל שאנחנו חוזרים אל עצמנו, ככל שאנחנו חוזרים לארץ הטובה הזאת, חוזרים לבריאות שלנו, חוזרים לתורה שלנו, אז אנחנו חוזרים גם לעצמיות שלנו, ולעצמיות שלנו זה לזהות במקום הפרטי האישי, מה ששתל רבי עקיבא, את הקשר לאלוקים. הדברים האלה מובנים? בוודאי, זו הייתה השאלה שלי. חביב כל אדם שנברא בצלם. צלם אלוקים ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם גוף, עם נטיות, עם כישרונות, עם חסרונות. יש הרבה מעטפות. אבל ביסודו של אדם, אלוהי נשמה שנתת בי תורה. אדם, יש בו נשמה אלוקית. ושאדם מסוגל להיפגש עם המציאות הפנימית הזאת, הרוחנית הזאת שבו, הוא נדרש לאהוב את עצמו. מה הכוונה לאהוב את עצמו? לזהות את האלוקי שבו. את הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא שתל בו. לזהות ממקום קרוב, ממקום אמיתי, כחלק מעבודת המידות, כחלק מעבודת השם. לזהות את התכונה, את הברכה הזאת שנמצאת בתוכו. רבנו וחיי כתב ספר, חובת הלבבות, יש שם שער שנקרא שער הבחינה. שער הבחינה כולו עוסק בלראות אלוקים בארץ. ההגדרה שלו. לראות איך הקדוש ברוך הוא בסימפתיה ובאמפתיה אדירה, הוא מופיע כאן. אלוקים עשה שיראו מלפניו. מה זה יראו מלפניו? הצעת יראה, פחד. רבנו בחיי מסביר, האלוקים עשה שיראו מלפניו, יראו, כל יראה היא נובעת מתוך ראייה. איש אמו ואביו תיראו, למה אדם יראה מההורים שלו? בגלל שהוא רואה את היוצרים שלו, הוא רואה את הגודל שלהם. כל יראה נובעת מתוך ראייה מסוימת. הקדוש ברוך הוא מופיע כאן, בתוך העולם. זה שמופיע בתוך העולם, לפעמים ממש רואים את זה, זה נוכח, בתוך המציאות העולמית הגדולה. אמרנו, קל מאוד מאוד לראות טוב באחרים. אהבת עצמו דורש מאדם לראות את עצמו כאלוקי. לראות את האלוקי שבו, לעסוק בזה. לעסוק בזה כחלק מעבודת המידות, כחלק מהגדרת המידות. רבי עקיבא אומר שהקשר בין איש לאישה מסוגל לבטא, להיות חלון, צינור, לקשר הגדול והעליון בין אדם לבין אלוקיו. זה נובע מזה שרבי עקיבא לאורך כל הדרך הוא מביא לעולם איזו אמירה חדשה, נכון? אמרנו עד שבא רבי עקיבא, בן פתורה ודאי לא חשב על זה, הוא לא הצליח לחשוב על זה. שמעון המסורי את כל דרישת התורה שלו מוכן לזרוק לגניזה בגלל שהוא לא יודע מה לרבות כלפי שמיה, ורבי עקיבא מלמד שכלפי שמיה, כלפי שמיה נמצא אדם. למה? בגלל שהמציאות האלוקית מופיעה בתוך בני אדם. יש לו לקדוש ברוך הוא המון מלאכים למעלה. אבל הקדוש ברוך הוא מחפש אנשי קודש תהיו לי. אז השפה תמיד מסביר, אנשי קודש תהיו לי, קודם כל אנשים. אנשים. הקדוש ברוך הוא שם אדם בתוך העולם הזה, לא בשביל שהוא יבכה על החסרונות שלו, ועל הקשיים שלו, ועל הפגעים שמצויים בו בסדר. העולם הזה הוא מעלים, יש לכל אחד כמות גדולה של פגעים, זה בסדר. יש לכל אחד תפק עליך שאיתו הוא צריך להתמודד. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה כדי שנזהה את האלוקי שבנו, שנזהה את הגודל ואת הכישרון הרוחני שיש בכל אדם ואדם, ונביא אותו לידי ביטוי, ונביט עליו בעין טובה. א', א', אהבה ואמונה. ככה הרב מתחיל את העמודים היסודיים יותר באורות. קודם כל, לאהוב ולהאמין. ובדרך כלל שומדים את הפסקאות האלה באהבה ואמונה, אז משכים את זה כלפי כל העולם. לאהוב את כל המסביב, את כל היש. אהבת עצמו דורשת שהאהבה האמונה הזאת קודם כל התבטאו בין אדם לבין עצמו. לראות מה? להתמלא מעצמו? חלילה, חלילה, איזה נרקיסיסטיות כזאת היא. אמן עשה עצמו עבודה זרה חס ושלום. מה פתאום? האלוקי שבך. האלוקי שבך. אהבה כזאת היא רק מוסיפה אחריות. רק גורמת לכתפיים להיות הרבה יותר כבדות. אם הקדוש ברוך הוא תאמן בך איזה כישרון, זה לא בגלל שאתה כזה טוב, אלא בגלל שאתה נדרש בשבילו, בגלל שאתה נצרח, מלאכים. למדנו פה על המלאכים שמלווים בני אדם? היה איזה משהו כזה? מלאכים, מלאכים מלווים בני אדם בעולם הזה. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך. צבא שמיים מלווים אנשים כדי שיעשו את יהודם. ככה זה היה, מאז ומעולם. אנחנו עדיין לא ברי אחי, אנחנו כבר לא ברי אחי לחוש את זה, אבל זה קיים. באדם מופיע הקשר אל אלוקים. זה רבי עקיבא. אבל מה נמוכים הם הגמדים, בעלי עיניים טרוטות, אז אוכלים סביב לשדרת האבנים התחתונה של מגדל אופל, ורושמים את קומתו אשר לאב תגיע. רק כדי פשיטת ידם הקטנה ומעוף עינם, שדוק ותבלול שמו עליה מצור. שאנשים שרואים מגדל אדיר 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 שמגיע עד השמיים, מרימים את היד ואומרים, עד איפה היה הבניין? עד לאיפה שהיד שלי הגיע? עד לכאן. הוא אומר, איזה גודל הבניין הזה? הנה, הוא היה כזה. למה? כי הוא לא יכול להגיע מעבר. הוא לא יכול לראות מעבר. יש אנשים שמסתכלים על שיר השירים בצורה גמדית כזאת. שמסתכלים על הגודל שהופיע פה, לא כמו רבי עקיבא. גמדים טרוטי עיניים, קורא להם הרב. ואם מראש מגדל אופל יוגד להם שרואים את הכוכב מלא עוד ויפעה, מיד יחליטו כמה נמוך הוא הכוכב הנהדר. שלמה המלך מצביע על איזה מטרה אדירה שנמצאת בחיים, שאפשר לראות את הקשר בין אלוקים לאדם, בקשר, מציאות כזאת, בקשר בין אדם לבין האהבה הפרטית שלו. אז מה הם אומרים? שזה בכלל נמוך. ששלמה כתב את זה ממקום חלילה חלילה מסובך כמו המסובך שלהם. נפשות כאלה שיותר מרואה בעלב רגש. שאהב את בלקל וסבוע לא יוכלו למצוא ברבי עקיבא. לא יוכלו גם כן להוציא מקור לתכונת ההחלטה הנפלאה ששיר השירים הוא קודש קודשים. בערך כל הכתובים כי ממקור האהבה הפשוטה הפרטית אשר אותה לבדה יחזו. הם רואים בשיר השירים מה? רומנטיקה. אהבה שקשורה למחוזות העולם הזה בלבד. איזו מציאות חומרית כזאת שעלולה לנפילה. אבל תאורי לב יראו את רבי עקיבא בגודלו. את רבי עקיבא המשחק שרואה שהוא שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. מראה בסוף מכות. מלמדת שהגיעו כמה תלמידי חכמים אל מקום המקדש. שהגיעו לחורבות ירושלים כולם בכו. גם רבי עקיבא יודע לבכות. שהגיעו לבית קודשי הקודשים ראו שואל יוצא מקודש הקודשים. כולם בוכים ורבי עקיבא משחק. מה אתה צוחק רבי עקיבא? איך אפשר להביא צחוק בתוך השבר הגדול הזה? רבי עקיבא זה אדם שיודע להמתין, לצפות לרחוק ולהבין שדבר השם צריך להתפתח גם ומסוגל להתפתח גם דרך המציאות הזאת, מפני שלנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה. כן, זה קשה מאוד 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 לטפס בין אהבה פרטית אגוצנטרית ולדמות אותה לאהבה אלוקית. אבל אצל רבי עקיבא העתיד הרחוק נמצא כהווה. רבי עקיבא נשמה כזאת שהורידה לעולם, בנתה קשרים כאלה אמיתיים בין אהבה פרטית לאהבה אלוקית. כל העולם זה ענק ורחוק ועליון, אצל רבי עקיבא זה קרוב, ומכוח הקרבה הזאת שהוא בירר כאן בחיים, אנחנו סוגלים להיות תלמידיו. אנחנו סוגלים לקחת את האהבה העצמית הזאת ולחיות אותה מהצד האלוקי שלה, ולזהות את כל הגודל והכישרון שהקדוש ברוך הוא תמן בכל אחד ואחד ולהוציא אותו לפועל. את רבי עקיבא המלא צהלה לכל המונה של רומי, מפני שהאהבה האלוהית הנובעת מעומק חוכמת ליבו הנפלאה הורתהו, עד כדי מלוא ציור חי, כי רומי ואליליה קליל תחלו, ואור ציון לעד יזרח, האהבה בתענוגים, במחזה העתיד הוודאי מלאה כל כך, מלאה כל כך את ליבו הטהור, עד כי לא הניחה לו מקום גם להנחת לב על ההווה המריד. יש אנשים שחיים את העולם רק דרך המציאות הקיימת. יש אנשים, 99% מהאנשים. אבל יש צופי ישועה. צופי ישועה זה אנשים שלא רואים רק את מה שקיים כרגע, אלא הם מביטים לרחוק, 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 לרחוק. מסתכלים על האופק. הם יודעים לזהות בתוך העולם הזה תהליך. הם יודעים ששבר הוא שבר רגעי, בגלל שהעולם הזה מתקדם, כי הקדוש ברוך הוא מקדם אותו, מחיה אותו. בלב הם חשים שבר, גם רבי עקיבא יודע להחיש את השבר. אבל רבי עקיבא יודע ודורש מהמציאות להופיע גם בצורה טהורה, כדי לא הניחה לו מקום גם הנחת לב על ההווה המריד, שהכירו רק כאב קל על פני החמה, ברב השחקים. ורק ממקור אותה הנפש שנשמתו יצא באחד, יצא החלטה כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. המציאות והמדרגה העליונה הזאת של רבי עקיבא לדבר על המציאות הגלויה והפרטית הזאת שלכאורה מתגלה בין איש לאישה כקודש קודשים, בבית קודשי הקודשים שלנו נמצאת בצורה גלויה לכל המשרד. ופעם אחד ברגל כל אחד עלה ודרש לראות את הקשר הזה שנושא קודש. רבי עקיבא מביא את זה לבית המדרש. רבי עקיבא, את כל המורכבות הגדולה הזאת של 24,000 תלמידים שמתו, הוא כואב. איך הוא אומר לתלמידים החדשים? תנו דעתכם שלא תקלקלו כמו הראשונים, שלא תיפלו בקלקלתם. הוא ודאי כואב. זה לא איזה משהו שמעבירים מהחיים ככה, חלילה. הוא לומד ומלמד תלמידים אחרים ללכת בצורה חדשה, לא ליפול בתוך המציאות המורכבת הזאת שנולדה. ודאי. אבל רבי עקיבא ממשיך לבנות. רבי עקיבא ממשיך לעשות. למה? כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא תמן בו ברכה בתוך העולם הזה. וגם שהיא נזדקת, גם שהיא נהרסת, גם שכל המונה של רומי צועל ובית המקדש כהים נראה, כחורבה נראה, ושואה לצם בית קודשי הקודשים, המציאות הזאת שבה הוא מאמין, דבר השם שנמצא בו, מסוגל לבנות כל שבר. יש חסרונות בחיים, יש כאבים, אהבת עצמו דורשת מהאדם לפקס שוב, מבחינה רוחנית, תורנית, תורנית. זה לא מציאות מקצועית, חולית. לפקס ביחס שלו, בינו לבין עצמו, מבחינה רוחנית, לזהות את האלוקי שבו, לזהות את הברכה שבו, ואת זה להניע, ואת זה לקדם. הדברים מובנים? נרדמתם? חזק וברוך, צהריים טובים.